שלום הרב לייטמן.
שלום.
כמה דברים הבאתי איתי היום, אני רוצה לשמוע מה דעתך.
נשמע.
נתחיל מהאולימפיאדה כמובן. האולימפיאדה הזאת היא בעצם האולימפיאדה הסטרילית הראשונה. מה הכוונה סטרילית? משחקים שחקנים, בכל מיני משחקים, אבל אין קהל פיזית. עכשיו שאני חושב על זה, כשאני הייתי ילד, והייתי משחק כדורגל במשחקים של הליגה, הקהל על הקווים זה היה הנשמה שלי, ממש החיים. למה לשחקנים כל כך קשה לשחק בלי קהל, והם אומרים, קשה לנו בלי קהל, למה כל כך קשה בלי קהל, השחקנים עצמם?
נו, זה כל הכוח בראים מהקהל, מהאוהדים, מהאנשים שיחד איתם נמצאים ממש חולים, לא יודע איך להגיד, צעקות, בכי, מכות, חום, מה זה? זה התפרצות של הרגשות כאלה, ושחקנים מרגישים את זה, וזה מחמם אותם. הם לא מסוגלים לעצור את עצמם מלהשתתף בזה, והם מזה חיים.
זה נותן כוחות, ממש כוחות פיזיים?
כן, כן, כן. הם נעשים אחד עם כל הקהל.
מה זה אומר להיות אחד עם הקהל?
ישנה הרגשה כזאת ש אלו בעד ואלו נגד, ועם אלו שבעד אני נמצא ממש יחד בחיבוק, בכוח טוב, חיבור. לכן כל כך חשוב לי לשחק במקום איפה שבית שלי.
כן. הרבה פעמים אתה רואה ששחקן, נגיד בכדורגל, הוא מבקיע גול, הוא רץ לאוהדים. זה כמו ילד שרץ לאמא שלו.
כן, כן, נכון.
מה יש שם במערכת יחסים הזאת?
אנחנו לא יכולים להבין את זה, כי אנחנו לא נמצאים במקומם. אבל ממש זה כוח עצום.
אתה יודע, בשנה הזאת של הקורונה היה ניסיון בליגות מסוימות לשים לשחקנים ששיחקו לבד בלי קהל סאונד של צלילים של קהל. עכשיו זה קצת
בכל זאת משהו.
משהו.
נו בטח, זה השחקן הוא חייב את התמיכה הזאת בשביל זה. ללא תמיכת הקהל הוא מרגיש כמו ילד ששכחו אותו.
עכשיו אנחנו צריכים כבר לסיים. אם שחקן רוצה לשאוב מהקהל מקסימום כוח, נגיד שעוד מעט יחזרו האוהדים ליציע, איך הוא צריך לכוונן את עצמו ביחס לאוהדים שלו?
חייב להרגיש אתם אחד, שהוא והם נמצאים יחד, והם בתוך ליבו ובתוך כל גופו, והם שמפעילים אותו ונמצאים בכל האיברים ושרירים, וממש הוא מרגיש שהוא שליח שלהם.
תודה, זה מקסים. בוא נדבר קצת על יוקר המחיה. בתקופה האחרונה יש הרבה הפגנות של הקלעים נגד הרפורמה שהממשלה מתכננת בהקלעות, והמאבק הזה שם בעצם במוקד הדיון את העניין של יוקר מחיה. היום ישראל ממוקמת בין 20 המדינות היקרות ביותר בעולם למחיה. אם מחשבים את היחס בין ההכנסה הממוצעת ליוקר המחיה, מסתבר שישראל הרבה יותר יקרה לחיים מאשר ארצות הברית, למשל. השאלה היא, אני חושב שסיכוי להוריד את יוקר המחיה, אני לא בדיוק רואה מאיפה הוא יבוא. אם הבן אדם מנסה להרוויח כמה שיותר, אם כל אחד מנסה להרוויח כמה שיותר, יש סיכוי בכלל להוריד את יוקר המחיה?
יכול להיות שכן, דווקא.
איך?
שכל אחד ובכל זאת עשה מאבק למען להיות יותר פרודוקטיבי, יותר יועיל.
כן.
אז למה שזה לא יהיה הפוך?
הבעיה היא שהאדם לא רק מנסה להיות כמה שיותר פרודוקטיבי, הוא גם מנסה שהקופה שלו האישית תהיה כמה שיותר גדולה, ואז יש לך שרשרת של שיווק, שכל אחד בדרך רוצה לגזור קופון, בסוף אתה מקבל, אם החקלאי גידל את זה ב-X, פי 10 אצלך בקופה. אז נראה לי שפה בדרך, אף אחד לא הולך לוותר על הרווחים האישיים שלו.
נכון, אבל לא שהם יהיו פי כמה וכמה לא מוצדקים לפי השקעה.
אתה תראה, שאתה מסתכל מה היה פה שהקימו את המדינה, אז אמרו, אנחנו נעשה פה מקום של מקלט לכל היהודים, וגם המדינה הייתה יחסית שוויונית. ב-20, 30 שנה האחרונות, פתאום נוצרו פה פערים מטורפים. לאן נעלמו האידיאלים היפים של ההתחלה?
האידיאלים לא שייכים לחקלאות ולא שייכים ליוקר מחייה. אידיאלים שייכים לאגו של האדם, שהוא רוצה להיות יותר מכולם בכל מחיר. לא חשוב לו במה, העיקר אני יותר. זה האגו.
עם הגישה הזאת אתה יכול לבנות מדינה שהמחירים בה יהיו יותר נמוכים?
לא, ודאי שלא. אבל לזה אפילו לא מתכוונים.
אז מה, המחירים רק יעלו, 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 יעלו בלי סוף?
בלי סוף אני לא יודע, אבל בינתיים הם עולים ואין לזה סוף.
נכון.
ואנחנו רואים שכל אחד שמתקרב לשלטון או לאיזשהו מקום לקבוע משהו, אז רוצה רק להיות שם בקביעת השליטה.
אז מה יהיה? יש סיכוי לפתרון? יש לך משהו להציע בעניין הזה?
עד שאנשים נמצאים בתכונה הזאת של אני אשלוט, אין שום סיכוי. אלא ההפך. כל הסיכויים שאנחנו יורדים, נופלים, ועד שנעלמים.
ככה, סיום פסימי נתת לי.
אני נותן סיום לפי מה שאנחנו, לקראת מה שאנחנו הולכים בינתיים. אבל לא אלמן ישראל, ואני מקווה מאוד שבאחד מהסיבובים שלנו, אנחנו בכל זאת נבין שצריכים כאן לעשות שינויים גדולים. הבעיה היא שבאגו לעשות שינויים גדולים זה לעשות מהפכות, וזה לגמרי לגמרי לא טוב למדינה. קטנה עם כל כך הרבה שונים בכל הגבולות.
על הכיף, הבנתי. נעבור לנושא אחר. בוא נדבר קצת על ילדים. בעולם יש תופעה כזאת. במדינות שהן עניות עושים יחסית הרבה ילדים, במדינות עשירות עושים פחות ילדים, אבל יש מדינה אחת יוצאת דופן, ישראל. בישראל, למרות שאנחנו נחשבים מדינה עשירה, המגמה זה לעשות יותר ילדים, ואני לא מדבר איתך על המגזר החרדי או הערבי, אלא דווקא על המגזר החילוני. בממוצע יותר משלושה ילדים בישראל. השאלה זה למה אנחנו הישראלים שונים מכולם בעניין הזה?
אני לא יודע. אני לא חושב שיש כאן בעיה שאנחנו צריכים להשוות את עצמנו לאחרים. אלא פשוט אנחנו היינו בכל מיני מקומות, בכל מיני ארצות ויבשות, בצורה כזאת שלא היינו יכולים להרשות לעצמנו הרבה ילדים, ואם כן, אז הם היו בצורה כל כך לא נוחה לחינוך.
אתה אומר, אז פה יש תנאים לעשות יותר ילדים, כן, אז אנחנו משחררים.
כן, ובכל זאת אני יכול לשחרר אותם לחיים, ואפילו להשכלה גבוהה וכן הלאה.
ברור. עכשיו, שאתה מסתכל קצת יותר רחב, בראייה גלובלית, אומרים שיש יותר מדי בני אדם על כדור הארץ, וזה גורם לזה שאנחנו הורסים את המקום הזה ויוצרים עומס אקולוגי. השאלה זה למה במקום לעצור, אנחנו עוד מוסיפים עוד ילדים, עוד ילדים, עוד ילדים, מגדילים.
לא, אני לא חושב שסך הכל על פני כדור הארץ רובם רוצים עוד ילדים. אלה זה המדינות, לפי ההסתכלות שלהם, לפי תרבות, לפי חינוך, לפי המגמות שהיו כבר בהיסטוריות. אבל בעצם אנחנו נמצאים במצב, אני חושב שרוב המדינות הן כבר מתחילות להכיר בזה שחייבים להוריד בעוצמת האוכלוסייה.
זאת השאלה. בראייה שלך כמקובל, באמת חייבים לעשות פחות ילדים כדי שיהיה לכולנו טוב יותר על פני כדור הארץ?
זה לא בעיה. אם אנחנו מטפלים בעצמנו, שאנחנו נדע איך לחנך נכון את הדור הצעיר, אז לא יהיה בעיה כמה הם.
מה הדבר המרכזי שצריכים ללמד את הדור הצעיר?
לחיבור, לאהבה, להיות כאיש אחד בלב אחד, כולנו יחד, כל האנשים, שאין הבדל בין צבע וימין וכלום, אלא רק כאחד, ממש כלב אחד.
אם תהיה יותר אהבה בין אנשים, יהיה להם יותר נוח על פני כדור הארץ?
לכולם יהיה מקום. שיהיה עוד 200 מיליארד.
על הכיפק. נעבור לנושא הבא. בוא נדבר על תופעה ככה. ישראלים בשירות ה-BDS. ה-BDS פועלת לחרם עולמי על מדינת ישראל בגלל מה שהיא מכנה פשעי הכיבוש. יש בתנועה הזאת גם נציגים ישראלים רבים, גם יהודים רבים, אנשי חינוך. המפורסם שבהם הוא מיקו פלד, בנו של האלוף במילואים, מתי פלד. יש גם בקואליציה שלנו היום חלקים שתומכים בתנועת ה-BDS. איך אתה יכול להסביר את התופעה הזאת שישראלים, אנשים טובים, עם מצפון, יוצאים נגד המדינה ומשתפים פעולה עם גורמים שרוצים לפגוע בנו? איך זה יכול להיות?
מפני שכל יהודי הוא שונא את היהודי שבתוכו.
למה?
כי זה נראה לו שזה לא טוב להיות יהודי.
למה?
הוא מגנה את זה.
למה?
כי הוא רואה עד כמה ששונאים אותו כולם, והוא לא רוצה להיות שנוי. ואם הוא נגד עם ישראל, מדינת ישראל, יהודים, אז כביכול הוא מחזיק את עצמו למעלה.
אז זה מין תסביך כזה של זהות פנימית שלנו, כן, עם עצמנו, כן, היהודים?
כן.
אתה אומר, כל יהודי בפוטנציאל שונא את עצמו?
הוא מגנה, כן. הוא מגנה את היהודי שבו, הוא לא מסכים עם היהודי שבו, ממש לא רוצה להיות יהודי.
אז זה מין
אבל אין לו ברירה, ולכן הוא שונא את היהודי שבו.
אז זה מין תסביך כזה פסיכולוגי שלנו היהודים?
כן, אני ראיתי, היו כאלה כאן אצלי והצטלמתי איתם, דיברתי איתם. הם מתגאים בזה שהם נמצאים ב-BDS.
אתה חושב שהאויבים הגדולים ביותר שלנו, של מדינת ישראל, זה אנחנו עצמנו, הישראלים?
כן, ללא ספק.
איך אפשר לצאת מכזה פלונטר? כאילו יש לך מרגלים בתוך המדינה.
ודאי, והרבה.
נו, אז מה? אז לאן מה? זה הולך?
זה הולך להכרת הרע.
מה צריך להכיר?
שאנחנו שונאים את עצמנו, ולכן כולם שונאים אותנו.
אז מה יהיה?
להבין למה אנחנו שונאים את עצמנו, ולשנות את זה משנאת ישראל לאהבת ישראל, וכל אחד מאיתנו.
איך אפשר לשנות את זה? מה צריך להשתנות?
זה צריכים להבין מי הוא יהודי, ולמה כל אחד מאיתנו יכול להיות בשנאה לעמו ובאהבה לעמו. מה פתאום זה יש דבר כזה בעם? באף אומה אין דבר כזה.
אז אם תגדיר לי אהבה ליהודי שבי, איך תגדיר אותה?
שאני אוהב חיבור, אוהב כל ישראל חברים, אני רוצה שכולם יתחברו, כולם ידבקו יחד ביניהם ולכוח עליון, הכל מה שכתוב בחומת הקבלה על זה מה זה להיות יהודי, להיות כאיש אחד בלב אחד ואחר כמוך.
אז לסיום, מה יכול לעקור את השנאה של יהודי ליהודים אחרים? מה צריך להיכנס שם במקום כדי שתהיה לו אהבה ליהודים אחרים?
הוא צריך להבין בכלל בשביל מה אנחנו קיימים ואיפה אנחנו, מה המיוחד שבמין היהודי, למה אנחנו כאלו? ואז יהיה לנו ברור מה קורה לנו.
נעבור לנושא הבא. הייתי רוצה לשמוע ממך, הרב לייטמן, איך אתה מגדיר מי הוא יהודי? מה הוא יהודי?
זה אי אפשר להגדיר במשפט אחד. לפי השורש, יהודי זה מי שמשתוקק לייחוד, לייחד עם ישראל ואת כל העולם, כל באי עולם, יחד ללא שום הבדל ביניהם.
לאחד על איזה בסיס?
אהבה. אי אפשר לייחד אחרת.
תודה, מקסים. המאבק על שליטה בים. ישראל מאשימה את איראן שתקפה במפרץ עומאן אונייה שמנוהלת על ידי חברה ישראלית. גם ארצות הברית ובריטניה מצטרפים להאשמות של איראן. האיראנים מצידם ספגו לאחרונה הרבה פגיעות באוניות שלהם על ידי כל מיני גורמים, יש שאומרים שגם ישראל הייתה שותפה. ביוון העתיקה אמרו מי ששולט בים הוא שולט בעולם. גם צ'רצ'יל הצטרף לאמירה הזאת בזמנו. למה זה כך? למה מי ששולט בים שולט בעולם?
כי ים זה בעצם דרך שמביאה לכולם. ואין שם, אתה יכול לא להעמיד שם, אתה לא יכול להעמיד שם שומרים ושוטרים. שבכל זאת לכולם יש מקום וכל אחד יכול לעבור. זה כמו שבאוויר. ולכן...
אז למה לא אומרים מי ששולט באוויר הוא ששולט בעולם? מה מיוחד בים?
אוויר זה, אתה לא יכול להיות כל הזמן באוויר. אתה לא יכול להיות שולט ממש באוויר. זה קשור להרבה כוחות ומאמצים. מה שאם כן ים זה דרך שתמיד פתוחה.
כשאתה כמקובל מסתכל על הים, יש בו כוח מיוחד. מה השורש הרוחני של ים? מה יש בו?
ים זה בדרך כלל כוח עם גבורות, שאתה חייב לגשת לשם בצורה רצינית, עוצמתית, ואז אתה יכול לעבור את הים, לשלוט בים, להשתמש בים. זה אנשים שחיים... בים, שחיים מהים, הם אנשים מיוחדים. לא אלו שחיים במדבר. זה לגמרי שוני, רואים ממש עליהם, ו...
אם האדם רוצה לקבל כאלה כוחות של גבורה, של עוצמה מהים, מה הוא צריך לעשות? איך הוא צריך להתייחס?
הוא צריך לאהוב את הים, הוא צריך להבין אותו, הוא צריך לחיות את הים. זה בדרך כלל דורות דורות שחיים על הים, ובצורה כזאת מתפתחים, ובשבילם ים זה כמו אדמה, כמו קרקע.
אדם, כשהוא עומד מול הים, הוא יכול להתחבר אל הכוח של הים?
זה תלוי באדם, אבל ודאי שכן.
במה זה תלוי בדיוק?
תראה, זה תלוי באדם, שוב אני אומר, אבל אנחנו רק צריכים להבין שפעם אנחנו יצאנו מהים, מלפני נגיד מיליארד שנה, 2 מיליארד שנה, אנחנו יצאנו מהים, בכלל כל החיים הם יצאו מהמים, מהים, אז מה יש כאן להגיד? זה גם כן אולי פעם אנחנו נתקרב לזה שוב?
נתקרב למה? נחזור למים?
למה לא?
לא יודע, איך לנשום?
לא, זה לא בעיה, לנשום או לא לנשום. זה בעיה היא שאנחנו צריכים להכיר במקום הזה כמקום של הבית שלנו. ועוד יש הרבה הפתעות שאנחנו נגלה אותן בתוך הים.
תודה. נעבור למשהו אחר. משיח. הזמר שולי רנד חידש לאחרונה את השיר של שלום חנוך, משיח לא בא, משיח גם לא מטלפן. עכשיו, שלום חנוך הוא זמר חילוני. שולי רנד זה זמר שחזר בתשובה. זאת אומרת, אתה רואה גם חילונים, גם דתיים, כולם מתעסקים עם הסיפור הזה של משיח. עכשיו, כשחשבתי על זה, אמרתי לעצמי, אפילו אם המשיח בא היום, בטח אנחנו היהודים עם כל הוויכוחים שלנו נשגע אותו, אולי הוא ירצה לעשות פרסה. מה אומרים בקבלה על כל הסיפור הזה עם המשיח?
משיח זה כוח שמושך אותנו מהאגו שלנו המסריח לאהבה, לחיבוק, לחיבור בינינו. משיח זה כוח ההצלה, לכן הוא נקרא משיח, שהוא מושך אותנו מרע לטוב.
מתי הוא יבוא?
אם נרצה.
למה הוא לא בא עד עכשיו?
לא רוצים.
אומרים שהוא יבוא על חמור לבן. חשבתי היום זה בטח על איזה טסלה לבנה, משהו ככה מפואר, איזה קדילק. מה זה העניין הזה, הרכב שעליו הוא נוסע, ולמה הוא צריך להיות לבן דווקא?
חמור זה ממילא חומר. החומר של כל הבריאה זה רצון ליהנות, ושחומר הזה נעשה כבר לבן, כן? כשלג ריבינו. אז משיח יבוא. אם אנחנו נרצה להתפטר מהאגו שלנו, השחור, הרקוף, ולעשות ממנו חומר לבן, כולו להשפיע, לטובת כולם, אז אם נרצה את זה לעשות, לא יכולים את זה לעשות, אבל אם נרצה שכך זה יהיה, אז המשיח יבוא.
יש כאלה שאומרים שכל הדמיונות האלה של לחכות שיבוא מישהו והוא יפתור לנו את כל הבעיות, זה איזה...
זה לא נכון, זה נכון, זה נכון. זה נכון, אף אחד לא יבוא. המשיח זה נקרא רצון פנימי שיתעורר בנו, שאנחנו נרצה למשוך את עצמנו, בעצמנו למשוך את עצמנו מכל הרע, מהאגו, מתחרות, משנאת חינם. זה כוח הזה שאנחנו נרצה שישלוט עלינו, הוא נקרא משיח. אז ודאי שאני מחכה לו ומצפה עד שיבוא.
אנחנו איתך. נושא הבא. המדינות מול הרשתות החברתיות. יצא עכשיו פסק דין בבית משפט בגרמניה שמחייב את פייסבוק לתת הודעה מראש לאדם שהיא רוצה להשעות את החשבון שלו, להסביר את הסיבה וגם לתת לו אפשרות לערער. בלי זה אי אפשר לסגור לבן אדם את החשבון. עכשיו, זו פסיקה מאוד משמעותית, כי עד היום הרשתות החברתיות עשו בעצם מה שהן רוצות. מה אתה חושב הולך לקרות? מי יצליח במאבק הזה? המדינות או הרשתות החברתיות?
אני מקווה שמדינות.
למה?
ולא רק מדינות אלה, משהו שזה לא כל מדינה ומדינה בגבולותיה, אלא זה חייב להיות הסכמה בינלאומית, עולמית. איך יכול להיות שאני משתמש ברשת,
כן.
גם משלם על זה,
כן.
ומשלם טוב, אני רואה שהם כולם עשירים מאוד, ואחר כך מה בא להם והם סוגרים אותי.
הרשת אומרת פשוט, יש לנו כללים, לא עמדת בכללים, סוגרים אותך.
הם יכולים לעשות עם הכללים האלה מה שהם רוצים. על סמך מה? על סמך מה הם עושים את הכללים?
תראה, בזמנו נגיד מה שהיה עם טראמפ. אמרו, תראה, טראמפ, אתה גורם לאלימות, אתה מציס את הציבור, אתה מביא לנזק בחיי אדם.
לפי איזה חשבון? לפי איזה חשבון? מי נתן להם כוח להחליט שככה זה? אנחנו מבינים שכל אחד יכול להחליט איך שבא לו.
נכון.
נו.
אז זאת השאלה, מי צריך להחליט? מדינות או ארגון האומות המאוחדות או רשתות חברתיות שהן גורם פרטי לכאורה? איפה הכוח צריך להיות? מי יכול לשפוט בצדק יותר?
מה שלמעלה מכולם. מה שלמעלה מכולם. אף אחד מהם. מה פתאום שאיזה חברה יכולה לקבוע בגלל שהיא מוכרת משהו, שולטת על משהו?
אני המצאתי, זה שלי, אתה רוצה להיות חבר אצלי, משתמש אצלי, תעמוד בכללים שלי, לא מתאים לך, לך למישהו אחר.
לא, אז אתה לא יכול להיות, אז אתה לא יכול לעבוד בחברה, בכזאת חברה. אתה לא יכול, כי אתה קובע אינטרס הפרטי שלך על השירות הכללית, אפילו בינלאומית. איך יכול להיות? שאיזשהו צ'ופצ'יק שם, איך קוראים לו...
ביל גייטס.
צוקרברג. צוקרברג, כן, או מישהו. איך יכול להיות שהוא עושה דבר כזה? על סמך מה? שבא לו? נו, אפילו שיש שם דירקטוריון ואנשים חכמים, מי אומר שהם צודקים? איך הם יכולים על עצמם לקחת... אני אומר לך, זה סיום של ההתפתחות האנושית. רואים בזה.
כשאתה מסתכל קדימה, שאלה האחרונה שנסגור את האייטם, האם אנחנו מתקדמים למציאות של עולם בלי גבולות? לא בין מדינות, לא בין בני אדם, לא בין כלום, הכל פתוח? לא שומעים אותך.
זה לא יכול להיות בעולם הזה.
למה?
כי כולנו אגואיסטים וכולם רוצים את הגבולות לאחרים ולא לעצמם.
זה יפה. תודה. עוד נושא, הדנו לי. יש סיפור מדהים של ג'ודאי בשם סעיד מולאי, ג'ודאי איראני, שעכשיו הוא זכה במדליית כסף באולימפיאדה, והוא הקדיש אותה לישראל. לפני שנתיים הוא התמודד מטעם איראן, הייתה צריכה להיות לו התמודדות מול ישראלי, איראן אמרה לו, אתה לא מתמודד, הכריחה אותו לפרוש. הוא לא היה מרוצה, עזב את איראן, עבר למונגוליה, עכשיו הוא מייצג את מונגוליה, והחליט להקדיש את המדליה החדשה למדינת ישראל.
אוי.
עכשיו, אני, כן, אוי גדול.
כן.
מאיפה יש לו אומץ?
לא יודע, זה כל הכבוד, זה גבר.
גבר גבר, אבל הוא לא מפחד, זאת אומרת, המשפחה שלו, הוא, הרי האיראנים יכולים להגיע אליו בכל מקום שהוא לא יהיה.
בטוח, אבל כנראה שמצד השני, אני לא חושב שהם יעשו את זה.
מה הוא מרגיש בפנים?
ההפך, הם צריכים עכשיו לשמור עליו.
למה?
כי אם מישהו יפגע בו...
יגידו שזה הם.
כן.
עכשיו תגיד, מה הוא מרגיש בפנים? מה נותן לו כוח לצאת מול כולם בעם שלו?
אני לא מכיר אותו, לא יודע, אבל יכול להיות שהוא פשוט ספורטאי טהור.
מה זה ספורטאי טהור?
שהוא אוהב ספורט, ורק לפי הכללי הספורט, הוא רוצה שכך זה יתנהג, ולא שאמרו לו, אם זה אסור לך להתאבק, ומזה מותר, ואתה, ועוד ועוד. הוא לא רוצה לקבל שום הגבלות, אלא יש חשבון רק דבר אחד, מי מנצח בקרב.
אתה חושב שספורט טהור, כמו שקראת לו עכשיו, הוא יכול לעזור ליחסים הלא טובים בין מדינות?
כן, אני בטוח. אני בטוח שבצורה כזאת, כל אחד מהספורטאים מוכן לפתוח את הלב שלו. אם זה בלי סמים, בלי כל מיני דברים, אלה כמה שכל אחד מסוגל, הם נהנים מזה שהם אולי עוד פרצו קצת איזשהו גבול ליכולת האדם, כאילו שהם נלחמים נגד האלוקים, נגד הטבע, שהבורא מגביל אותנו בתוך הגוף הזה, ואנחנו פורצים למעלה מהגבול הזה. יש בזה תענוג מאוד גדול. אגואיסטי, ודאי, אבל מאוד גדול. לכן אני חושב שזה בעצם יהיה ספורט של עתיד.
תגיד, שעומדים שם באולימפיאדה ומקבלים את המדליות, באמצע הזהב, כסף, ערד, איך הם צריכים השלישייה הזאת להרגיש אחד ביחס לשני לדעתך, אחרי שהתחרות הסתיימה?
אהבה. אנחנו נלחמנו עם גבולות שהבורא הציף לאדם, ואנחנו את הגבולות האלה הרחבנו. ואנחנו נמצאים למעלה מהם. אנחנו גאים שאנחנו עלינו את האדם ביכולת שלו עוד קצת.
אנחנו גאים שעלינו את האדם ביכולת שלו.
כן.
תגיד בבקשה, תגיד שוב.
אנחנו גאים שאנחנו עלינו את האדם מעל היכולת שלו.
תודה רבה, הרב לייטמן. כל טוב.
גם לכם.